ערב טוב, היום אנחנו נעסוק בנושא שנראה קצת לכאורה צדדי לסוגיות שאנחנו מתחילים לעסוק בהן בפרשת ויצא, אבל תכף נראה שהנושא הזה הוא כנראה תוחם כמה וכמה פרשיות. כשיעקב אבינו יוצא לדרך, ותכף נראה מה הרקע ליציאה הזאת ומה המשמעות של היציאה הזאת, כשיעקב אבינו יוצא לדרך, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בחלום, מבטיח לו כידוע את שתי ההבטחות, הבטחת הארץ והבטחת הזרע, ואז יעקב מתעורר, ונאמר כך, אצלנו בפסוקים, במקורות מקור אחד, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים, בית אלוהים, וזה שער השמיים. ואז וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותה, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. וכאן אנחנו מתחילים את הסוגיה, למרות שנראה שגם הרקע שקראנו הוא קשור מאוד. וידר יעקב נדר למור. אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, תודה רבה, יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי, עשר העשרנו לך. אם כן, יעקב אבינו יוצא לדרך, מתוך הכרעה שהוא נודר נדר. הוא נודר נדר שאם לכאורה הקדוש ברוך הוא יהיה איתו, ולאורך כל הדרך המסובכת שהוא עתיד לעבור, לבן, עשיו וכו', אז השם יהיה לו לאלוהים. טוב, כולם שואלים איך יכול להיות שיעקב אבינו עושה תנאי עם הקדוש ברוך הוא. כמו אחד אומר, אם החיים שלי ילכו בצורה ישרה, אז אני אעבוד את השם. קשה לומר שיש כאן איזשהו תנאי. ולכן הרמב"ן מיד אצלנו במקור 4 אומר, והיה השם לי לאלוהים איננו תנאי כדברי רש"י. חס ושלום לעלות על הדעת שבאמת יעקב אבינו מתנה עם הקדוש ברוך הוא שאם החיים שלו ילכו כפי שהוא מצפה, אז השם יהיה לו לאלוהים. ואם לא חס ושלום אז לא. קשה לעלות על הדעת שזה מה שיעקב אומר. אלא מה הוא אומר? אבל הוא נדר. ותכף נראה מה המשמעות הספציפית של הנדר הזה. בכל אופן, כרגע אנחנו נתחבר לפסוקים. יעקב אבינו, אם כן, נודר נדר. מה הנדר שהוא נודר? שאם הוא ישמר, אז הוא יחזור אל בית אביו, לבית אל, והיה השם לי לאלוהים. טוב, דרך אגב, יש לפסוקים האלה רמז בסוף הפרשה הקודמת, בסוף פרשת הולדות. כשרבקה אומרת למגלה ליעקב שעשיו רוצה לרצוח אותו, אז היא אומרת לו, ואתה בני שמע בקולי וקום ברך לך אל לבן אחי חרנה, וישבת עמו ימים אחדים שנהפכו להרבה מאוד שנים, ואז, עד מתי? עד שוב אף אחיך ממך, ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתיך משם. כלומר, אתה עכשיו יוצא לדרך, אתה עכשיו בורח, מאחיך שרוצה להרוג אותך, ואני אקרא לך יום אחד. תזכור שאני עוד אקרא לך. ואז הוא חולם את החלום, ונודר נדר שהוא חוזר, שהוא בעזרת השם יחזור, ושבתי בשלום אל בית אבי. טוב, ואז יעקב אבינו מתחיל להתגלגל. בהתחלה הוא פוגש את רחל, ואחרי זה מתחיל להסתבך עם לבן, ואחרי זה שבע שנים, ועוד שבע שנים, לבן, לאה ורחל. ורחל הכרה בכל הסיפור, ואז הוא מתחיל להסתכסך עם לבן. אני קורא אצלנו בדף, מי שיש לפניו ולפניה, מקור 2, פרק למד א', פרק למד א', פסוק, נגיד סוף פרק למד, הפסוק האחרון מ"ג, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות ושפחות, ועבדים וגמלים וחמורים. הגענו למקור 2. וישמע את דברי בני לבן, לאמור, לקח יעקב את כל אשר להבינו, מאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. ויער יעקב את פני לבן, והנה עינינו עמו כתמול שלשום. ואז, הנה הגענו למקור 2, ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך והיה עמך. יעקב קורא לרחל וללאה, ואז הוא מספר להם שהמלאך התגלה אליו, ויאמר אליי מלאך האלוהים בחלום יעקב, ואומר הנני, ואז אני מדלג, אנוכי האל בית אל, אשר משכת שם הצבא, אשר נדעת לי שם נדר, אתה קום צא מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. הנה לכאורה, יעקב אבינו, עתיד לקיים את הנדר. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אומר לו, קדימה, עכשיו צריך לקיים את הנדר. ואז יעקב אבינו יוצא לדרך, רחל גונבת את התרפים, בסוף מגיע להסכים עם לבן, בדרך לאסף פוגש את המלאך, ואחר כך פוגש את אסף, ואחר כך מגיע לשכם, אחר כך מעשה דינה, אחר כך קצת יותר מאוחר רחל מתה, ואז בתחילת פרק למדי, אצלנו מקור 3, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל, שוב פעם, ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני סב אחיך. ואז באמת יעקב לוקח את כל המשפחה, פסוק ו', ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ נעני בית אל ובכל עם אשר עמו, ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים בבורכו מפני אחיו. כלומר, כאן בעצם נסגר המעגל שהתחיל בתחילת הפרשה שלנו. יעקב אבינו יוצא מבית אל, ויעקב אבינו חוזר לבית אל. אלא שבדרך קרו הרבה מאוד דברים. בדרך הוא הקים את משפחתו, אבל הסתבך עם לבן. אחר כך הוא הסתבך עם אסב, עם המלאך ועם אסב. אחר כך מעשה דינה וכל מה שקרה. ואחרי הסיפור כאן, מיד אחרי הסיפור הזה, רחל מתה בדרך. מה קורה פה בעצם עם הנדר הזה של יעקב? אומרים חז"ל בתנחומה, מדרש קשה מאוד. אומרים חז"ל כך, מקור 8. שלושה מצבים, אומר המדרש, שלוש סיטואציות שבהם פנקסו של אדם נפתחת. הקדוש ברוך הוא כביכול פותח את הפנקס שלו. הדבר השלישי, הנודר ואינו משלם. אדם שנדר נדר, ולא מממש את הנדר, לא מקיים את הנדר שלו. אומר המדרש, והנודר ואינו משלם מניין, מאיפה נדע שפנקסו של אדם נפתחת, עם כל המשמעות, תכף נראה מה זה אומר. לכתיב, כי תדור נדר להשם אלוהיך, לא תאחר לשלמו. ואם האדם מאחר מלשלמו, וכתיב במשלה, מוקש אדם ילה קודש, ואחר נדרים לבקר. אחר נדרים הפנקס מתבקרת. ואחר נדרים לבקר, פנקסו מתבקרת. ומלאכים מלמדים עליו חובה, ומזכירים עוונותיו. אמר רב שמואל בר נחמן, כל הנודר ואינו משלם, גורם לאשתו שתמות. כאן לכאורה מדובר על רחל, אבל נראה בהמשך אם נספיק, לא כפשוטו. אני מדלק כמה שורות. ואמר רבי ינאי, הנודר ואינו משלם, פנקסו מתבקרת לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר, איכן פלוני בן פלוני, שנדר נדר ביום פלוני. וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה שלנו, מדרש קשה מאוד. בואו ראה, כשהלך יעקב לארם נהריים, מה כתיב שם? וידר יעקב נדר למו. אומר המדרש, אשיבו על כל דבר ודבר. הלך ונתאשר, הגיע ללבן. בסדר, התאשר. הוא בא וישב לו. לפי המדרש הזה, יעקב היה צריך לצאת מבית לבן, לפני שהקדוש ברוך הוא עורר אותו, ולפני שהוא התחיל להסתבך עם לבן, והמלאך בא והתגלה לו בשם ואמר לו, צא משם. הלך ונשתשר, הוא בא וישב לו, התמאמה יתר על המידה, ולא שילם את נדרו. הביא עליו אסב, וביקש להורגו. נטל ממנו כל אותו דורון, עזים 200, לא הרגיש. הביא עליו המלאך, ורפש עמו, ולא הרגיש. שנאמר, ויוותר יעקב לבדו, ויבא כי שמעו זה סמל שרו של אסף שביקש להורגו. שנאמר, וירא כי לא יכול לו, ונעשה צולע. כיוון שלא הרגיש, בת עליו צרת דינה, שנאמר ותצא דינה. כיוון שלא הרגיש, זה תמוה מאוד, כי הפסוקים של רחל הם אחרי הסוגיה הזאת. כיוון שלא הרגיש, בת עליו צרת רחל, שנאמר ותמות רחל ותיקבר. מסייע לרב שמואל בר נחמן, דאמר, כל הנודר ואינו משלם גורם משתו שתמות. אמר הקדוש ברוך הוא, כאן אולי המפתח, עד מתי יהיה הצדיק הזה לוקה, ואינו מרגיש באיזה חטא לוקה? הוא לא שם לב שהוא כאן מתחיל, החיים שלו התחילו להסתבך? עם לבן ועם עשה ודינה ורחל. הוא לא מזהה מה סיבת כל הצרות האלה? הרי אני מודיעו, שנאמר, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם. אני מדלג חצי משפט. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא הגיעוך הצרות האלו, אלא על שאחרת את נדרך. אם אתה מבקש שלא יגיעך עוד צרה, קום עלי בית אל ועשה שם מזבח לאותו מקום שנדעת לי שם נדר. אנוכי אל בית אל אשר משכת שם הצבא שנדעת לי שם נדר. אמר רבי אבא בר כהנא, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, בשעת אקטה נדרה, בשעה שהיית בצרה במצוקה, נדרת נדרים, הבטחת הבטחות, בשעת רווחה, בשעה שרווח לך, שמת? שכחת? כשהיית בצרה נדרת, וכשאתה ברווח שכחת, מיד ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, נקומה ונעלה בית אל. מהו כן? אומר המדרש עוד יותר קשה, שבשעה שנדר, מה הוא אומר? אם יהיה אלוהים ממדי, שלא ניתה אחר עבודה זרה. זה נקרא אלוהים ממדי, אלוהים ולא עבודה זרה. ושמרני מגילוי עריות, בדרך הזה משפיחו דמים, ועל שאחר את נדרו, לקה בשלושתן. עבודה זרה מניין, דכתיב אסירו את אלוהי הנחר, ממש לפני שהוא מגיע לבית אל. גילוי עריות מדינה, שפיחו דמים שמעון ולוי, והרגו כל זכר. ללמדך שאיחור נדר קשה משלושתן, שעל שאיחר את נדרו לקה בשלושתן. זה מדרש קשה, לא מדרש פשוט המדרש הזה. אומרת הגמרא, אומר המדרש, מסקנה, טוב, אנחנו כרגע מקבצים את הנתונים, אומר המדרש, תנא קמא, טוב אשר לא תידור משתידור ולא תשלם. אם כן, מסקנת תנא קמא, שהיות ויש חשש שאדם לא יעמוד בנדרו, לא יממש את נדרו, לא יקיים את נדרו, כי בשעת צרה נודר ובשעת רווח שוכח, כנראה שזאת נטייה נפשית בנפש האדם, אז אם כן, טוב שלא תידור, מאשר תידור ולא תשלם. אבל לפי הדעה הזאת, אם אדם היה נודר ומשלם, או לא נודר בכלל, מה עדיף? לפי הדעה הזאת. עוד פעם, טוב אשר לא תידור, משתידור ולא תשלם. אבל אם אתה תידור ותשלם, לכאורה עדיף. אז לכאורה עדיף לנדור ולשלם, מאשר לא לנדור בכלל. אבל אם יש חשש שלא תשלם, עדיף שלא תנדור. אומר רבי מאיר, רבי מאיר אומר, טוב משניהם שאינו נודר כל עיקר. עדיף, יש שלושה מצבים. או שאדם ידור וישלם, או שאדם לא ידור בכלל, או שאדם ידור ולא ישלם. עדיף שתידור ולא תשלם. סליחה, עדיף שלא תידור בכלל. אל תתעסק בחלים נדרים. גם לא יצויר שאתה אדם כזה שיעמוד בקיום הנדר. עדיף שלא תידור בכלל. טוב משניהם שאינו נודר כל עיקר, ותכף נראה מדוע. אלא מביא אדם כבשתו לעזרה ושוחטה. יש לך כבשה לעזרה? תביא. יש לך תרומה לבית הכנסת? תביא. אל תעלה לתורה ותגיד שמתנדב. אל תתנדב. יש לך? תביא. בלי נדרים ובלי נדבות מיותרות. יש לך? תן. אין לך? אל תיתן. אבל אל תגיד כשיהיה אתן. לא. רבי יהודה אומר, לא. טוב משניהם שנודר ומשלם. שנאמר, נדרו ושלמו להשם אלוקיכם. שנוטל שכר על הנדר ועל השילום. אם כן, מחלוקת גדולה בין רבי יהודה לרבי מאיר. הנה עוד אחת המחלוקות בין רבי יהודה לרבי מאיר. רבי יהודה אומר, האידיאל זה לנדור ולשלם. רבי מאיר אומר, האידיאל זה לא לנדור בכלל. מסיים המדרש, אמר רבונה, מעשה באחד שנדר ולא שילם, ויצא לפרוש בים, ושקע ספינתו ומת. רבי אבי אמר, הנודר ואינו משלם, גורם לעצמו מיתה, וכו' וכו'. אמר בן סירא, בטרם תידור, אכן נדריך, בל תהיה כמתאה. טוב, אז אם כן, כל המדרש הזה, בעצם אנחנו רוצים להוציא מכאן שני דברים. א', שישנה מחלוקת גדולה בין החכמים, בין רבי לרבי יהודה, מי לנו יותר מרבי ורבי יהודה, שחולקים האם לכתחילה עדיף לנדור נדרים ולעמוד בזה, או עדיף לא לנדור בכלל נדרים. לפי רבי מאיר, עדיף לא לנדור בכלל נדרים. לפי רבי יהודה, עדיף לנדור ולשלם. לכולי עלמא פשוט, שזה דבר חמור מאוד לנדור ולא לשלם. ומה שקרה פה עם יעקב, הוא נדר ולא שילם. טוב, נו, אז אם הגענו למחלוקת הזאת, נדלג הרבה שלבים, נגיע לשולחן ערוך. נו, מה ההלכה? ההלכה כרבי יהודה או ההלכה כרבי מאיר? ותכף ננסה להבין מה המשמעות של הדברים. אז ביורה דעה, יש בערך כ-35 סימנים שקשורים להלכות נדרים. על פי, כמובן, מסכת נדרים ומקומות אחרים. הסימן הראשון בהלכות נדרים בשולחן ערוך, סימן רש ג' ביורה דעה, איזה דברים משובחים ואיזה הם מגונים. וזה מופלא מאוד שהסימן הזה הוא הפתיחה לכל הלכות נדרים בשולחן ערוך. תראו מה אומר השולחן ערוך, הכל על פי גמרות. הלכה א', אל תהי רגיל בנדרים. קודם כל זאת הפתיחה. לא צריך לבנות את המדרגה הרוחנית, את יראת השמיים, את עבודת השם, על ידי נדרים. ובכלל, להתרגל להיות אדם כזה שלא נודר, שבכלל לא מתעסק עם נדרים. אל תהי רגיל בנדרים. כל הנודר, אף על פי שמקיימו את הנדר, נקרא רשע ונקרא חוטא. כרבי מאיר או כרבי יהודה? כרבי מאיר. הלכה ב', המדרש שלנו. איחר אדם נדרו, פנקסו נפתחת. הלכה ג', אולי הלכה קשה מאוד. הנודר כאילו בונה במה בשעת איסור הבמות. בשעת איסור בניין הבמות כעבודה זרה. והמקיימו את הנדר, כאילו הקריב עליה קורבן. שומעים? אדם שנודר נדר, כאילו בנה במה. וקיים את הנדר, כאילו הקריב קורבן. לכאורה היינו אומרים, טוב שהוא קיים את הנדר, הנה, הרוויח משהו, עלה קומה. לא, הפוך. הנודר כאילו בונה במה בשעת איסור הבמות, והמקיימו, כאילו הקריב אליה קורבן. שטוב יותר, עדיף, שישאל על נדרו. שיעשה התרת נדרים. אומר השולחן ערוך, ואני מילי כבר נדר, ואני מילי שצריך לעשות התרת נדרים בשאר נדרים, בנדרים שלא קשורים לעבודת השם ויראת שמיים. אבל נדרי הקודש, אבל נדרים שהם מצווה, או תכף נראה דברים שיש בהם מעין מצווה, אבל נדרי הקודש מצווה לקיימן, ולא ישאל עליהם אלא מדוחק. אבל לכתחילה היה עדיף שלא ינדור בכלל. הלכה ד', צריך להיזהר שלא ידור שום דבר. ואפילו צדקה אין טוב לדור. אלא, אם ישנו בידו, ייתן מיד. ואם לאו, לא ידור. עד שיהיה לו. ואם הוא עולה לתורה והגבאי מנדב את כולם, ואם פוסקים צדקה, כדוגמה, ואם פוסקים צדקה, וצריך לפסוק עמהם, יאמר בלא נדר. עד לכאן, אי אפשר לומר, הפתיחה של השולחן ערוך, שתכף נראה שהיא גם הסימן, הסעיף האחרון בסימן הזה, הייתי אומר אולי בצורה קצת קיצונית אפילו, בעצם אומר השולחן ערוך, כל הלכות נדרים, שאנחנו הולכים להיפגש איתם ב-30 ומשהו סימנים הבאים, הם בעצם הלכות מיותרות. היה עדיף שבכלל אדם לא ינדור נדרים. אלא, היות ויש איזו נטייה, תכף נראה, היות ויש נטייה באדם לנדור נדרים, ונראה מדוע, עוד מעט, אז ממשיך השולחן ערוך על פי גמרא. הלכה ה', בעת צרה, אדם חס ושלום, הוא נמצא במצב של מצוקה. נגיד, לא עלינו, יש לו קרוב משפחה בבית חולים, הוא עצמו חולה, והוא עכשיו מתפעל להשם שהשם ירפא אותו, והוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא ירפא את החולה, אותי, או את החולה קרוב המשפחה, אני אעשה כך וכך. טוב. בעת צרה, מותר לנדור. שימו לב לחילוקים בלשון של השולחן ערוך. מותר. לא כתוב מצווה, ולא כתוב זריז ומשובח, כפי שכתוב עוד מעט. כרגע כתוב מותר. אז כן, בעת צרה יש היתר. הלאה. אבל לא שזה לכתחילה. לכתחילה לכאורה עדיף גם בעצרה לא לנדור. הלכה וב. האומר אשנה פרק זה. כלומר, הלכה ה' בעצרה זה בעניינים שקשורים לעולם הזה. עכשיו אנחנו נכנסים לעניינים שקשורים כבר לעבודת השם. האומר אשנה פרק זה, וירא שמה יתרשל בדבר. שרי לה למינדר לזרוז נפשי. מותר לו לנדור לזרז את עצמו. אמנם זה לא מצווה, כלומר זה לא שהוא מפחד שהוא לא יקיים מצווה או אפילו יעבור עבירה, אלא הוא רק יתפתח בלימוד התורה או בעבודת השם שלו. וכן, אם ירא שיתקפו יצרו, ויעבור על איזו מצווה ממצוות לא תעשה, או יתרשל מקיום מצוות עשה, כלומר, אם יש אדם שמגיע לסיטואציה כזאת, שהוא מפחד שמה ממש יעבור ברגל גסה על ציווי, בין אם הוא עשה בין אם הוא לאו, מצווה להישבה ולנדור. כי זה אם אפשר לומר, התחנה הסופית, התחנה האחרונה, הדבר האחרון שיכול להחזיק אותו, שלא ייפול. כדי לזרז עצמו, הלכה זין, הלכה האחרונה, בסימן הזה. מי שנדר נדרים, כדי לכונן דעותיו ולתקן מעשיו, הרי זה זריז ומשובח. דוגמאות, כיצד? מי שהיה זולל, אדם שיש לו תאוות אכילה, והוא רואה שלא מסוגל להשתלט על זה. מנסה, לא מצליח. אומר השולחן ערוך, ואסר עליו הבשר שנה או שנתיים, או שהיה שוגה ביין, הוא מכור לאלכוהול, ואסר היין על עצמו זמן מרובה, או אסר השכרות לעולם. וכן, מי שהיה רודף שלמונים ונבעל להון, אדם שהאישיות שלו אישיות כזאת, שהוא כל הזמן רוצה כסף, ומחכה למתנות, ומצפה למתנות, וכך הוא מנהל את החיים שלו. ואסר על עצמו המתנות או הנהיית אנשי מדינה זו, וכן מי שהיה מתגאה ביופיו, אדם שעסוק בכל מיני שיעבודים לממדים חיצוניים שלו, ונדר בנזיר וכיוצא בנדרים כולם דרך עבודה לשמם, ובנדרים אלו וכיוצא בהם, אמרו חכמים, סייג, נדרים סייג לפרישות. אבל חותם השולחן ערוך את הסימן הזה, ואף על פי שהם עבודה, לא ירבה אדם בנדרי איסור, ולא ירגיל עצמו בהם, אלא יפרוש מדברים שראוי לפרוש מהם בלא נדר. אם כן, המנגינה בשולחן ערוך, אל תדור בכלל. במצבים לחוצים, במצבים דחוקים, שהדבר היחידי שיכול להרים את האדם, לקדם אותו או למנוע ממנו ליפול, במצבים דחוקים כאלה, אפשר לנדור, אולי אפילו לפעמים משובח שנדור. אבל לכתחילה, אדם לא צריך להתעסק בכלל עם נדרים כאלה ואחרים, לא נדרי מצווה ולא נדרי חולין. ולכן, כשיעקב אבינו אומר הרמב"ן, איננו תנאי כדברי רש"י, אבל הוא נדר, לפי המדרש שראינו בתנחומה, זה לא פשוט העניין הזה שיעקב אבינו נדר נדר. אבל סוף סוף, צריך להבין את יעקב אבינו, למה הוא נדר. ובכלל, מה הבעייתיות בנדרים? כדי להבין את כל הסוגיה הזאת, בואו נכיר את דברי הרב הירש, דברים חשובים מאוד, תמציתיים מאוד ועקרוניים מאוד. מקור 9. מה זה נדר? מה זה השורש הזה לנדור, לנדר? אז הרב הירש, כידוע, שיטתו הפרשנית היא לקחת שורשים דומים בעברית ולנסות לראות את המכנה המשותף. כאן הרב הירש מקביל, אם אפשר לומר, בין שלושה שורשים. נון ד' רש, נון תף רש, ונון תת רש. לנדור, לנטר מלשון לקפוץ, ולנטור מלשון לנטור בלב, או תכף נראה מלשון מטרה. מה המשותף לשלושתם? אומר הרב הירש, נדר קרוב לנטר. כלומר, מה ההבדל בין לקפוץ לבין לנטר? קפץ, לנטר, זה לקפוץ, אך לא למעלה, אלא ממקום למקום. כלומר, אדם שקופץ, זה אדם שנמצא בקומה מסוימת, והוא עכשיו עולה קומה. הנה, אני עושה הדגמה. הוא קופץ, אז הוא עלה קומה. אדם שמנטר, הוא נמצא במקום מסוים, הוא מנטר למקום השני, אבל נמצא בעצם באותה מדרגה. כלומר, לנטר, בואו נוציא הגדרה, לנטר, זה לעבור מנקודה א' לנקודה ב', כשהוא מדלג על הרווח שהוא הפרש בין שתי הנקודות. הגדרה. ונמצא את הוראתו, עוד פעם, נדר קרוב לנטר, כלומר, קפץ, אך לא למעלה, אלא ממקום למקום. ונמצאת הוראתו של המנטר לעבור למקום אחר מתוך דילוג על הרווח שבינתיים. כלומר, אדם נמצא בנקודה א', קופץ בניטור לנקודה ב', והוא מדלג על הרווח. נדר, אומר הרב הירש, קרוב גם לנטר, מלשון נטירה, בלב, לשמור, או מטרה, תכף נראה. המורה, לנטור משהו, המורה לא רק על שמירה והתמנה. כשאני נותר למישהו, חס ושלום, כעס, כן, או, כן, או משהו כזה, אז אני שומר אצלי, אצלי בלב, אני תומן את זה אצלי. שכן, אבל הנטר, הנטירה, זה לא רק שמירה והתמנה. יש גם צד נוסף. שכן נגזר ממנו שם העצם מטרה. מה זה מטרה? תראו איזה הגדרה יפהפייה. מטרה, הכוונה, אשר נותרים אותו בלב, אני חי בנקודה מסוימת. והנקודה המסוימת הזאת עכשיו, היא לא מספיקה לי. אז אני מסמן לי איזושהי מטרה, אני נותר אותה אצלי בלב, שומר אותה, מטמין אותה אצלי בלב, כדי שאני אקפוץ אליה, אנטר אליה בהמשך. כלומר, מה שהנטר נון תפרש עושה בגוף, הנטר נון תטרש עושה במחשבה. כלומר, קפיצה ממקום למקום בגוף תיקרא לנטר. קפיצה ממקום למקום במחשבות תיקרא מטרה, תיקרא לנטור. אני שומר אצלי איזשהו רעיון, איזושהי מחשבה, שאני אגיע אליה בהמשך. זה נקרא מטרה. זה נקרא לנטור. עוד פעם. שכן יגזר ממנו שם העצם מטרה, שהיא המקום מם, אשר נותרים אותו בלב ומשקיפים אליו מרחוק, ולא תיתור את בני עמך, אל יראה לבך בבני עמך מטרה לפגיעה. בוא יבוא הזמן שיגמול לך. כך כי יכול לומר הקדוש ברוך הוא לאותו הנותר. סיכום. והנה, כדרך שנטר נון תפרש מורה על העובר בגופו, אל מטרה רחוקה מתוך דילוג על הרווח שבינתיים, ונטר על העובר במחשבתו אל אותה מטרה, אם כן, מה זה נדר לפי זה? כן, כל נודר משים את עצמו בנקודת זמן שטרם בא, והרי הוא קובע מה יעשה בה. כמו שהמנטר והנוטר שמים את עצמם בנקודת זמן עתידית כשנמצאים בזמן הווה, כך הנודר שם את עצמו בנקודת זמן עתידית, כשהוא נמצא בהווה. עוד פעם, כן כל נודר משים את עצמו בנקודת זמן שטרם בא, והרי הוא קובע מה יעשה בה. נו, עכשיו מה הבעיה בזה? מה הבעיה? תראו מה אומר הרב עיר, זה איזה ניתוח, אתה צודק, אבל זה יותר מזה. אומר הרב עיר בעמודה השמאלית, ודווקא משום כך, משום שהוא מקדים את העתיד על אותה בערפל, נקרא הנודר חוטא. איך אדם יודע בנקודת זמן בה הוא נמצא, לקבוע מה יהיה איתו, איך הוא יתנהג, מה הוא יעשה, בנקודת זמן שבכלל לא נמצא שם? אין קשה הדבר למדי לזכור ולהעריך יפה את הרגע שבהווה, ולמלא את חובותיו באמונה. הלוואי שבהווה היינו עושים מה שאנחנו צריכים לעשות. מיום שבעתיד אנחנו בכלל נהיה מסוגלים לעשות את מה שאנחנו מצפים שנעשה. עכשיו תראו איזה חשבון עושה הרב הירש. ממה נפשך? מצווה ומעשה טוב. אם אני רוצה לנדור, לנטר, למטר, מלשון מטרה, מצווה או מעשה טוב, אין מה לנדור. כי מצווה ומעשה טוב בכל מקרה אני צריך לעשות. אז מה אני צריך לנדור על זה? רגע, ואם אני לא אנדור, אז אני לא צריך לקיים את המצווה או את המעשה הטוב הזה, כשאני אגיע לנקודת הזמן ההיא. אז מצווה הוא מעשה טוב, שנתחייב לעשותם ברגע הבא, נאלץ לקיים גם בלא שגמרנו בלב ובנדר. וכן להפך, אבל, מעשה עבירה, לא לעשות עבירה, או לא לעשות מעשה שיש בו דבר שלילה, אסור לעשות אותו בזמן הבא, גם אם לא נדור נדר. אז על מצוות ומעשים טובים, ועל עבירות ומעשים רעים, אין טעם לנדור, כי בכל מקרה צריך לקיים או אסור לקיים. אם כן, מה נשאר? על מה נשאר כן לנדור? אם כן, נדרים מיותרים איפה? בין להרע, בין להטיב. כי זו חובה. זה לא קשור לנדר שלי בכלל. אם כן, מה נשאר לנדור? נשארים רק דברים חסרי ערך. אדם שנודר, שמנטר בנקודת המחשבה שלו, ביחס לדברים שהם לא חשובים.
אז מה אתה מעלה אותם עכשיו בדרגת חשיבות? מה אתה נודר על זה? זה דבר כל כך לא חשוב. מה אתה עושה מזה כל כך חשוב? אך יהיה זה יותר מסיכלות להעלות דבר חסר ערך לדרגת חובה רצינית, ועוד נוסף על כך לעתיד הנעלם? אחד הדברים שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו, זה לא למטר מטרות תוך כדי ניתורים, כשאנחנו לא יודעים בכלל איפה אנחנו נהיה, מה יהיה מצבנו, מה מדרגתנו, ובכלל לפי החשבון הזה אין בזה שום תועלת. אם הדבר הזה הוא חיובי, בין אם הוא מצווה בין אם הוא מעשה טוב, צריך לעשות אותו. בין אם הדבר הזה הוא שלילי, עבירה או מעשה רע, אסור לעשות אותו. אם זה דבר חסר חשיבות, אז מה אתה מייחס לו חשיבות בכלל? כלומר, כל הסוגיה של הנדרים היא מיותרת לחלוטין. ולכן זה פשוט מה ששולחן ערוך, הדברים של שולחן ערוך. צריך להיזהר שלא ידור שום דבר. הנודר כאילו בונה במה, והמקיימו כאילו יקריב אליה קורבן. איי, אנשים חלשים, במצבים שהם לא יודעים להעריך את ההווה, ולכן הם קופצים אל העתיד. כי יכול להיות אולי שבהווה הם לא יודעים איך לתפקד, כמו בעת שרה, או חס ושלום עושים, יעשו או חושים לעשות עבירה, או שיתרשלו בדברים כאלה ואחרים. דברים כאלה אפשר, אפילו אולי במצבים מסוימים, מצווה, כי אין ברירה. אבל ודאי שאסור לאדם שיכוון את החיים שלו על פי נדרים. היום לצערנו הרב מקובל מאוד שאנשים נודרים נדרים. בפרט נדרי מצווה, נדרי קודש. בפרט בבית המדרש. אדם רוצה להתקדם בעבודת השם שלו, בעבודת הרוחנית, מתחיל לפזר נדרים. סליחה שאני אומר, זה מראה לחוסר רצינות. אם זה חשוב, מה אתה נודר? אם זה לא חשוב, מה אתה נודר? ממה נפשך? אם זה חשוב, אין צורך בנדר. אם זה לא חשוב, אז אין טעם בנדר. אז מה אתה נודר? אנחנו לא אנשי נדרים, אבל סוף סוף צריך להביא למה יעקב נדר. וכנראה שיעקב נדר ביחס לנושא מאוד מסוים. וידר יעקב נדר לאמור, הסיום של הנדר, והיה השם לי לאלוקי. כנראה שכאן יש נדר יוצא דופן. בכל אופן, יסוד הסוגיה היא כמו רבי מאיר. רבי מאיר אומר, טוב משניהם שאינו נודר כל עיקר. לא רק כי אולי האדם לא יצליח לממש ולקיים את נדרו, אלא כי אין טעם לנדר. אין צורך בנדר. אין ערך לנדר. כי דבר שהוא חיובי צריך לקיימו בלי נדר. ודבר שהוא לא חשוב, אין מה להעלות אותו למדרגת נדר. בבקשה. בוא נדייק. הוא אומר, או מצווה ומעשה טוב.
שחייבים לעשות אותם.
כן. או עבירה ומעשה רע. שאסור לעשות אותם. וכל משהו פחות מזה.
ומה שנשאר לדברים חסר.
חסר חשיבות.
יש גם דברים שמתים משורת
הדין שאפשר לנדור עליהם. משימה
לנדור. לא, כאילו, הוא אומר מה נשאר.
אני לא רוצה לדבר בקיצוניות. אדם נדרן זה אדם חסר ביטחון עצמי. זה אדם חסר אישיות. זה אדם שאין לו אישיות להחליט באמת מה הוא יעשה בנקודת זמן, אז הוא אומר, היות ואני חלש, אני נודר נדר. עכשיו, לא אמרנו שאנחנו אנשים חזקים. אנחנו אנשים חלשים. אז לפעמים צריך לנדור נדרים שאין ברירה. אבל לא להפוך את זה לשיטה. נדרים זה לא שיטה. לא שיטה בחיים, לא שיטה בעבודת השם, לא שיטה בקיום מצוות. זה לא שיטה בכלום. איך אדם יכול לחייב את עצמו על מציאות עתידית שהוא בכלל לא יודע מה יהיה איתו במציאות ההיא? הרי מה זה התרת נדרים? כל הסוגיה של התרת הנדרים. כשאדם נדר נדר ובאים להתיר לו את הנדר. איך עובד התרת נדר? על פי ההלכה, מוצאים לו פתח, נכון? מוצאים לו פתח לנדור את הנדר, סליחה, להתיר את הנדר. כלומר, מה בעצם אומרים לו? תשמע, כשאתה נדרת בנקודת זמן א', חשבת ב' ג' ד'. אבל אם היית יודע בנקודת זמן א', לא רק את ב' ג' ד', אלא את ה' ו' ז', היית נודר או לא? כלומר, האם היית נודר גם כשהיית יודע את מה שלא ידעת אז, אבל אתה יודע עכשיו? היית נודר במצב הזה? אם יש פתח למצוא, והוא היה אומר לא, באמת הוא לקח את זה בחשבון, כי באמת הוא לא ידע מה יהיה בעתיד. אז אם יש פתח שכנראה שיקול הדעת שלו היה מוטעה או חלקי, אז אפשר להתיר לו את הנדר. אבל אם לא, אז אי אפשר להתיר לו את הנדר, הוא צריך לקיים אותו. מה זה פתח? מה זה מראה הסוגיה הזאת של למצוא פתח? למצוא פתח זה בדיוק הנקודה הזאת, שאדם מנטר למקום עתידי, כשהוא בהווה נמצא במקום אחר. אז מה הוא נדר נדרים? התרת נדרים של כל הציבור, אתה שואל שאלה עצומה, זאת שאלה עתיקה השאלה הזאת. איך יכול להיות שפתיחת תפילות יום הכיפורים זה בכל נדרה? מה יש בכל נדרה שזאת, אם אפשר לזור, זה הסיפתח לכל התיקון הגדול שנקרא יום כיפור. הכפרה והתרה של יום כיפור. אולי לפי זה, זה ברור. עצם זה שאדם נודר, זה מראה על חוסר רצינות. ולכן כשאדם אומר, כל הנדרים שנדרתי, הם היו לא באמת, כלומר, מחוסר תשומת לב, ולא מתוך זה שאני שמתי לב יותר מדי, כי אם הייתי שם לב ונדרתי, זה לא יותר חמור. אבל אם לא שמתי לב טוב, לפחות התרשלתי, לא שמתי לב. אבל אם מתוך מחשבה נדרתי, זה מצב חמור. איך יכול להיות שאדם גם חושב וגם נודר? זה תרתי דסתרי. אבל סוף סוף יעקב נדר כאן נדר, אסור לשכוח, אנחנו לא לומדים את סוגיית יעקב. זה לא אסון. אדם שם את עצמו בנקודת זמן א', בנקודת זמן ב'. והקדוש ברוך הוא לא מצפה מהאדם להיות משהו לא. נדר זה סוג של אשליה. נדר זה סוג של הזיה. נדר זה סוג, תכף נראה, של חלום. נדר זה לא קשור למציאות. מצד שני, יש מצבים מסוימים שנדר הוא בא מאיזשהו מקום מאוד מאוד, אפשר לומר, איזו התעוררות נפשית פנימית מאוד עמוקה. ואדם כביכול צריך לנצל את הרגע הזה שהוא נודר. אבל, מתוך שיקול דעת ותכף הרב הירש נותן הגדרה מדויקת מאוד, למה הנדר של יעקב הוא נדר אחר? אני מציע, בואו נתקדם רגע ליעקב. שאלה, מה אם נדרי נדבה? נדר מזיר הוא חסר חשיבות. נדרי נדבה, עדיף עוד פעם להביא נדבה בלי נדרים, כמו שאומר רבי מאיר. פשוט. מביא האדם כבשתו לעזרה ושוחטה. השאלה השנייה, נדר נזיר הוא חסר חשיבות? חז"ל אומרים בהרבה מקומות שזה עצם זה שהנזיר עשה את, שהאדם מצא את עצמו נזיר בנדר, זה דבר חמור. הראיה שהוא נטמא ועל כוחו. אומר הנציב, וזה סימן מן השמיים, שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בנזירותו. איך אומר הנציב? עלה זהו אות מן השמיים שחיפש לו מדרגה שהיא למעלה ממדרגתו. טוב, סוגיה שלמה. אבל יעקב כן נדר. כלומר, באיזה מציאות, ובפרט תכף נראה באיזה עניין ובאיזה נושא, כנראה שיש, לא הייתי אומר חובה, אבל אולי מצווה לנדור. אומר הרב הירש, איזו הגדרה יפהפייה. רק במקרים יוצאים מן הכלל, בשעת שרה, כמו כאן, שימו לב הגדרה, אין מקדימים את העתיד, אלא היפוכו של דבר. הרגע בהווה כה גדול, עד שהוא נעשה יסוד ובסיס לחיי העתיד. אומר הרב יש, הרי אני אמרתי עכשיו, שהבעיה של הנדר זאת הקפיצה. שאדם מנטר, שאדם נותר, שאדם ממטר, מיישר מטרה. כלומר שיש פער בין הווה לעתיד, ואדם קובע כבר בהווה מה יהיה בעתיד. אומר הרב הירש, אבל אם יש מציאות כזאת, שאין פער בין הווה לעתיד, אלא ההווה ועתיד היא מציאות אחת. כמו פה, תכף נראה מה קרה פה, הרגע בהווה כה גדול, עד שהוא נעשה יסוד ובסיס לחיי העתיד. אני רוצה רגע להבין את המשפט הזה. מה הכוונה נדר שהוא הווה ועתיד כדבר אחד? אז בואו נחזור לרקע, לסוף פרשת תולדות ולתחילת פרשת ויצא. חלק מהדברים הזכרנו קצת בסוד השלישית בשבת, אבל נפתח את זה קדימה. מה הרקע ליציאה של יעקב? אני קורא במקור 14 בצד השני של הדף. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אחי, והרגה את יעקב אחי. יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. ויוגד לרבקה, ברוח קודשה, כמו שחז"ל אומרים, את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה בני שמע בקולי, וקום ברח לך אל לבן אחיך רנה. אם כן, לפי רבקה, יעקב אבינו בורח מהבית, יותר נכון אפילו, כמו שאמרנו, מוברח מהבית, מגורש מהבית. ואדם שבורח מהבית, הוא מתנהג כמו אדם שבורח. והוא בורח מאדם מסוכן מאוד, מאדם שיודע צייד. אדם שהוא לא רק צייד מקצועי, אלא הוא אישיות ציידית. וכשיעקב אבינו יוצא לדרך, כשרבקה אומרת לו, תשמע, עשיו, אחיך רוצה לרצוח אותך, הוא כנראה מתנהג כמו אדם שצריך להסתתר מפני אדם כזה שהוא יודע צייד. זה לא פשוט. וכנראה יעקב אבינו, כשהוא יצא לדרך, הוא היה במתח, אולי אפילו קצת לחוץ, אולי אפילו, כן, אפשר לומר, קיבץ את מציאות החיים שלו כדי שעשיו לא יזהה אותו, בלילה בטח חיפש מקומות מסתור שעשיו לא יעלה על דעתו ששם הוא מתחבא וכו'. בכל אופן, זה לפי רבקה. רבקה הולכת ליצחק, לא מספרת לו את הסוד שעשיו רוצה לרצוח את יעקב, ואז אומרת לו, ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? כלומר, הגיע הזמן שיעקב יתחתן, אני רוצה שתשלח את יעקב להקים את משפחתו. עכשיו, אסור לשכוח, יעקב לא מקים את משפחתו הפרטית, יעקב מקים את עם ישראל. ואז יצחק קורא לו, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדן ארם בית בתואל אביימך, וקח חמישה מאישה מבנות לבן אחי אמך, ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים. אתה הולך להיות קהל עמים, הגרעין של כל האומות, ויתן לך את ברכת אברהם. ומה היא ברכת אברהם? לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם. כלומר, בעצם יצחק אבינו אומר ליעקב, תשמע, אתה הולך להקים את עם ישראל, ונכון שכרגע אתה גולה מארץ ישראל, אבל תדע לך, זה זמני, זה רק להקים את המשפחה, זה יוצא דופן. ואתה תחזור לארץ ישראל, כי ברכת אברהם שלך. ואז מופיע פועל אחר, וישלח יצחק את יעקב. פתאום יעקב, מאדם בורח מהמוות של עשיו, הוא פתאום נהפך לשליח להקים את עם ישראל, שבו תלוי, בו תלויה כל עתידה של האנושות. נו, ולמי הוא שומע יעקב? פסוק ז', וישמע יעקב אל אביו ואל אמו. הוא שומע לשניהם. הוא שומע גם לאביו וגם לאמו, לא רק לרבקה שהוא פליט, ולא רק ליצחק שהוא שליח. ולא מקדין את רבקה ליצחק, אלא את יצחק לרבקה. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדי נערם. עכשיו שימו לב, נתקדם. הגענו לויצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. אמרנו בשבת, מה זה הפועל הזה ויצא? אם רבקה צודקת, אז היה צריך להיות כתוב, ויברח יעקב. אם יצחק צודק, היה צריך להיות כתוב, וישלח יצחק את יעקב. למה הפרשה נקראת ויצא? אלא ויצא, כנראה השורש הזה, ויצא, י' צד א', הוא כפול. מצד אחד הוא יוצא ממקומו, הוא בורח, ומצד שני הוא יודע שבעומק היציאה ממקומו, הוא צריך להוציא מתוך זה משהו, הוא שליח, הוא הולך להקים את עם ישראל. עכשיו תראו מה קורה ליעקב. הדבר הכי קיצוני שמבטא את זה שהוא פליט, שהוא בורח, שאין לו בית, שהוא חסר כל, ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש. הוא נעצר במקום שהשמש שוקעת, ושם הוא הולך לישון, כי באה השמש. אבל, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, הוא חולם חלום. ומה מודיעים לו בחלום? מודיעים לו בחלום, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. אתה עכשיו יוצא לארם נהריים, נכון. אבל הארץ הזאת היא שלך, ואתה תחזור אליה. ואז זרעך כפר הארץ. ואז ברור, כשיעקב אבינו נודר נדר, וידר יעקב נדר למור. עכשיו שימו לב איך הרמב"ן מתמודד עם רש"י. וידר יעקב נדר למור, אומר הרמב"ן לרש"י, אתה רש"י אומר שזה תנאי? מה, הייתה ואמינה שיעקב אבינו לא יחזור לארץ ישראל? הייתה ואמינה שהזרע שנקרא עם ישראל, הקמת משפחת עם ישראל, לא תצא לפועל? הייתה אהבה מינה שעשיו ירצח את יעקב, ויעקב לא ימלא את שליחותו? הייתה אהבה מינה שיעקב יתחתן בחוץ לארץ וישאר שם? מה פתאום? הרי כאן, העתיד הוא חלק מההווה. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אתה חוזר, אתה שליח, אתה הולך להקים את עם ישראל, אתה תחזור לארץ. ואז ברור, או, שנייה, כבר נגיע. וידר יעקב נדר לאמור. אומר רש"י, תנאי, אם יהיה אלוהים ימדי ושמרני בדרך הזה וכו', וישם לי לאלוקים. אומר הרמב"ן, מה פתאום תנאי? אתה מלא על דעתך שיש אהבה אמינא שיעקב אינו להצליח בשליחות שלו? הקדוש ברוך הוא מתגלה לו בחלום, אומר שהוא יצליח. הוא אומר, לא תדאג, אשיב אותך אל האדמה הזאת. אז ברור שכאן השליחות תצא לפועל ולא רק הבריחה. זה ברור. ולכן אי אפשר להסביר שזה תנאי. אלא זה נדר. תכף נראה מה המשמעות של הנדר הזה. בכל אופן, אם כן, כאן אומר הרב הירש, נחזור לרב הירש, עכשיו אולי קצת יותר ברור. רק במקרים יוצאים מן הכלל בשעת צרה, אבל לא בכל שעת צרה, כמו כאן, אין מקדימים את העתיד. המציאות כאן זו לא הקדמת העתיד, זה לא יעקב אבינו אומר, אם אני אחזור, או כשאני אחזור, אז אני אעשה ככה. העתיד הוא עכשיו חי אצלו. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו את העתיד, הוא כבר שם. אלא כרגע, אם אפשר לומר, הוא באיזה מין אפסנאות כזאת, איזושהי מין מציאות אינקובטורית כזאת, של איזה מציאות זמנית, אולי תיקח כמעט, נגיד, 30 שנה, בסדר? אבל באופן יחסי, זה מציאות בסוגריים, בתוך כל המציאות הכוללת שלו. לכן אין מקדימים את העתיד להיפוכו של דבר, הרגע בהווה כה גדול, עד שהוא נעשה יסוד ובסיס לחיי העתיד. רק אז הנדר מותר. פה יעקב אבינו נודר נדר, הייתי אומר אולי במושגים שלנו, יעקב אבינו פה נודר נדר שהוא בכלל לא נדר. מי מאיתנו נודר נדר כשהוא נמצא במצב של הווה שהוא בעצם כבר בעתיד? מי מאיתנו יודע את העתיד? אף אחד. אבל כאן הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב את העתיד, אתה שליח, אתה הולך להקים את עם ישראל, זה דבר זמני שאתה יוצא לחוץ לארץ, אתה תחזור לארץ, אל תדאג, משיבותיך אל האדמה הזאת, אתה תחזור לפה, תכף נראה מה המשמעות והיה שם לי לאלוקים. כלומר, כאן הנדר של יעקב הוא בכלל לא כמו כל נדר רגיל. הנדר של יעקב פה הוא, הייתי אומר ככה, במושגים של הלכות נדרים, זה לא נדר. אז למה המדרש בתנחומה כל כך מתפרץ על יעקב אבינו? כי כנראה יש איזשהו חשש שאנחנו לא נדע להגדיר את ההגדרה הזאת, כמו שהגדרנו עכשיו, ותכף נראה ברמב"ן, עמוק מאוד. יש חשש שאנחנו ניקח את הנדר הזה, שההווה והעתיד הם מחוברים, שהשליחות והבריחה זה דבר אחד, והקדוש ברוך הוא אומר שהשליחות תתממש, ואנחנו ניקח מהמקרה יוצא הדופן הזה, ניקח דוגמה לנדור נדרים ברמה שלנו. עד כדי כך שחז"ל אומרים שאפילו יעקב אבינו איחר את נדרו. עד כדי כך. אבל אנחנו באמצע הדרך, אם תרשו להיות כמה דקות, זה ידבר הרבה יותר. בואו נחזור לרמב"ן, הרי אנחנו רוצים ללמוד את הרמב"ן. מה אומר יעקב אבינו? וידר יעקב נדר. אז אם כן, נדר באופן כללי זה רע מאוד, זה חמור מאוד. בשעת צרה אדם חלש, בסדר. יעקב אבינו פה זה נדר לא נורמלי, זה נדר אחר, זה בעצם לא נדר. אצל יעקב אבינו ההווה והעתיד זה דבר אחד. כן, אז מה הוא אומר בעצם? וידר יעקב נדר לאמור. מה הוא אומר? והיה השם לי לאלוקים, אומר הרמב"ן, איננו תנאי כדברי רש"י. אבל הוא נדר, ועניינו. אם אשוב אל בית אבי, וכנראה שהוא מאמין מאוד שהוא ישוב לבית אביו, אעבוד השם המיוחד בארץ הנבחרת, במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית אלוקים. ושם הוציא את המעשר. ויש בעניין סוד. ממה שאמרו, כל אדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. והשם לי לאלוהים. מה הוא רוצה? מה הרמב"ן רוצה לומר? איזה סוד? מה זה קשור לאלוהים? מה זה קשור לחוץ לארץ פתאום? מה כתוב פה? אם נחזור לפסוקים במקור אחד, אז בואו אולי נדייק כמה דיוקים. יעקב אבינו חולם. אני קורא אצלי, אני חושב שכאן בדף אין. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה,
וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כלומר, מה הוא רואה? הוא רואה על הסולם, עולים ויורדים מלאכי אלוהים. מה קורה בראש הסולם? והנה השם ניצב עליו. הוא רואה את השם, אבל הוא רואה מלאכי אלוהים. ואז, ויאמר, אני השם. אתה מכיר אותי בשם השם. אבל אני גם אלוהי אברהם אביך. ואני גם אלוהי יצחק. כלומר, עד עכשיו, אתה הכרת אותי בשם השם. אסור לשכוח את דברי חז'ל, כידוע, שיעקב אבינו התעכב 14 שנה בישיבתו של עבר. כלומר, יעקב אבינו תמן את עצמו, התמין את עצמו, שנים רבות הוא היה בביתו של יצחק, אמנם להיות אח של עשיו זה לא כך פשוט, אבל אחר כך תמן את עצמו בבית עבר. אם אפשר לומר, יעקב אבינו הכיר את הקדוש ברוך הוא בממד של שם הוויה, י' כ' ו' כ', בממד של השם הוא מידת הרחמים, הכל טוב, הכל נקי, הכל טהור, הכל רוחני. עכשיו הוא פתאום צריך לצאת לדרך. וכשהוא צריך לצאת לדרך, הוא רואה את השם ניצב על הסולם, אבל הוא רואה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. דרך אגב, יש מדרש מופלא, שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, תעלה על הסולם. ויעקב אבינו לא רצה לעלות. הוא אמר, אם אני יורד, אולי אני לא עולה. אולי הוא מוכן לעלות על הסולם. כי יעקב אבינו לא הכיר את המושג הזה שנקרא עלייה וירידה. יעקב אבינו הכיר רק מצב של עלייה. מצב של איזה מין רוחניות נקייה, שמורה, תהורה כזאת. ואז אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תדאג, ויאמר אני השם, אבל אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, אני אתן לך את כל מה שהבטחתי לאבותיך. ואז, אצלנו בדף, במקור אחד, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש השם במקום הזה. הביטוי הזה שנקרא מקום. הקדוש ברוך הוא נקרא מקום. הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. מה הכוונה המקום? המקום הכוונה, הקדוש ברוך הוא, אינסוף ברוך הוא, שם הוויה, שמתגלה בארץ. כשאנחנו ולא עלינו הולכים לנחם אבלים, אנחנו אומרים להם, המקום ינחם אתכם. למה אנחנו לא אומרים להם, השם ינחם אתכם? אחד הפירושים, שאותו אדם שחי ועכשיו נפטר, הוא מילא איזשהו ממד אלוהי פה בארץ. הוא גילה צלם אלוקים בארץ. אז מה מנחם את האבלים שכרגע אותו הנפטר כבר איננו? מה שמנחם אותם זה שאנחנו, אלה שבאים לנחם, ננסה להשלים את אותו המקום שהוא מילא עד היום הזה. המקום ינחם אתכם, כלומר, אותו המקום שהוא מילא וכרגע הפסיק למלות, הוא יושלם על ידי הקרובים, כמובן, ברמת הקרובים. וזה מה שמנחם את האבלים, שיש המשכיות לנפטר. ולכן באמת אומרים עליו קדיש. מה הסיבה שאומרים על הנפטר קדיש? כי עד היום הנפטר קידש שם שמיים. ברגע שהוא לא מקדש שם שמיים הוא נפטר, אז אנחנו מקדשים בשמו. יתגדל ויתקדש, שמי רבה. יתגדל ויתקדש שמו הגדול. עד היום הוא עשה את זה, עכשיו הוא כבר לא יכול לעשות את זה, אז אנחנו כביכול ממשיכים אותו. לכן המקום ינחם אתכם. המקום של גילוי השם במציאות על ידינו, אפשר לומר כהמשכו של הנפטר, זה מה שינחם את האבלים. שהאבלים יודעים שלא לריק, שלא לחינם. אלא הנפטר פעל, וצדיקים במיטתם קוראים חיים. אם כן, מה אומר יעקב? ויקרא את שם המקום ההוא, סליחה, עוד פעם, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה? עד עכשיו חשבתי שיש השם. עכשיו אני רואה שהשם הוא במקום. ואנוכי לא ידעתי. מה, לא קרה לא ידעתי שהוא לא ידע, אלא לא הכרתי. לא נפגשתי עם המציאות שנקראת אלוקים. נפגשתי עם המציאות שנקראת השם. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה. עכשיו שימו לב לדיוקים בפסוקים. אין זה כי אם בית אלוהים. זה הבית של אלוהים, זה לא הבית של השם. כשהייתי אצל עבר בישיבה, הכרתי את בית השם. אבל כשאני עכשיו יוצא לדרך, אני מתחיל להכיר את בית אלוקים. ואז הוא לוקח את האבן שהיא שיא הטבע, יוצא שמן על ראשה, קורא למקום הזה בית אל, ועכשיו פשוט. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך וכו', ישבתי בשלום אל בית אבי, אז והיה אותו שהכרתי בשם השם, והיה השם, לי
לאלוהים. כלומר, מי שהכרתי אותו כהשם, עכשיו אני הולך להכיר אותו כאלוהים. כלומר, מי שהכרתי אותו לפני כן, כהשם שהוא מעל הטבע, מעל המציאות, בחיים רוחניים מופשטים מנותקים מההוויה המעשית, עכשיו, מתוך שאני הולך ויוצא לדרך חדשה, הולך להסתבך עוד מעט עם לבן, עם עשה, עכשיו אני אכיר אותו בשם אלוהים. כלומר, מה בעצם הנדר של יעקב? הנדר של יעקב הוא שאני עכשיו אעבוד את השם, עבודת השם חדשה לגמרי. עד עכשיו עבדתי אותו כעבודת השם, אפשר לומר. עכשיו אני אעבוד אותו כעבודת אלוהים. עכשיו שימו למה אומר הרמב"ן, מקור 5, וכבר נעזור למקור 4. מה זאת המילה הזאת אלוהים? זה מופיע בפעם הראשונה בתורה, בראשית ברא אלוקים, ממש בפסוק הראשון. ויאמר אלוקים. אז המילה אלוקים, אומר הרמב"ן, באה לכוחות כולם כידוע. אבל המילה אלוקים מתחלקת לשתי מילים. כי המילה היא קרא אל. אלוהים זה שתי מילים. אל, אם. אל, הכוונה כוח. כי המילה, עיקרה של המילה אלוהים, השורש, אם אפשר לומר, היסוד של המילה אלוהים, הוא אל. אל הכוונה, כוח. והיא מילה מורכבת, אל, אם. הוא הכוח שלהם. הוא הכוח של הכוחות. כאילו אל סמוך, והם ירמוז לכל שאר הכוחות. כלומר, כוח הכוחות כולם. פשט, מה זה אלוהים? אל, הם. הוא הכוח של כל הכוחות. הם לשון ריבוי, אל לשון כוח, הוא הכוח של כל הריבוי. זה נקרא אלוהים, זה המילה אלוהים. זה ההבדל בין אל לבין אלוהים. אל זה כוח. אלוהים זה כוח כל הכוחות. אז אם כן, מה זאת המילה אלוהים? המילה אלוהים, הכוונה, והיה השם לי לאלוקים, הכוונה שאני אוכל לגלות את הכוח של הבורא בכל הצדדי החיים, בכל הכוחות, בכל הממדים. עכשיו, הנה, כבר נגיע. עכשיו, למה הוא מקשר את זה לארץ ישראל? שימו לב, מופלא מאוד. עכשיו נחזור לרמב"ן. אבל הוא נדר, ועניינו, אם אשוב אל בית אבי, אז אני אוכל לעבוד את השם כאלוהים. אעבוד השם המיוחד. אני לא אעבוד את השם, אני אעבוד את אלוהים. בארץ הנבחרת, דווקא פה. במקום, במקום האבן הזאת, שתהיה לי לבית אלוהים. ושם הוציא את המעשר, העשירי קודש, התמצית, בתוך הטבע. אחד מהעשר. ויש בעניין סוד, ממה שאמרו כל הדר בחוץ על הארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. כלומר, כל הדר בחוץ על הארץ, יש לו השם, אבל אין לו אלוהים. יש לו השם, כלומר, יש לו איזה, נקרא לזה מציאות רוחנית מופשטת, אבל אין לו השם שמתגלה פה בארץ. אני רוצה להסביר את זה רגע ממקום אחר ונחזור לכאן. בואו נקפוץ רגע למקום 11, יסביר מאוד את הדברים. מצד שמאל. אחת השאלות שהגמרא שואלת, למה ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש? הרי לכאורה החלב והדבש הם שני, אם אפשר לומר, מוצרים, נקרא לזה שני חומרים, שהם לא הכרחיים לחיים. הם מותרות. אפשר להסתדר בלי חלב, ודאי אפשר להסתדר בלי דבש. אבל ולכאורה, אם עם ישראל הוא עם שבא לחיות חיים רוחניים בעולם, והוא צריך להתנתק מהמציאות הטבעית, אז הוא היה צריך להסתפק בחיטה ושעורה, בפת, בלחם, במינימום, בהכרחי. שואלת הגמרא, למה ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש, ולא נקראת ארץ חיטה ושעורה? יותר מזה, מה זאת המילה הזאת זבת? ארץ זבת חלב ודבש. אומר הרב, מקור 11. תלוי, זבה תכף נראה, זיווה מצד אחד זה שפע, שזה אפשר לומר נשפח מהצדדים, כן? מצד שני זיווה זה מחלה, זב, זבה, כן? נכון? זב דם. אז הזיווה, השפע הזה, הוא יכול להפך למחלה. הנה, בואו נראה הגדרות. יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות, אומר הרב, היא מכוונת מאוד. כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו שארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש, זה לא הבטחה כלכלית על השפע החומרי שיהיה בארץ. אומר הרב, מה ההבטחה? כי לעם שפל, לעם עם אישיות שפלה, עם עם אישיות נמוכה, עם עם אישיות מקובצת, מצומצמת, אין צריך הרחבת החיים. אדם, בואו ניקח אפילו ברמה הפרטית, אדם עם אישיות נמוכה, אדם שהוא לא, הוא חסר ממשמעת עצמית, הוא חסר אחריות על החיים וכו'. הוא חי את ההכרחית הקיומי. אדם כזה לא צריך חיים רחבים. הוא מסתפק בלאכול ולחיות. זהו. קוראים לזה היום לשרוד. ועוד, יותר מזה, אדם עם אישיות נמוכה כזאת. ועוד, תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה. מה קורה כשאדם שפל כזה, אדם עם אישיות נמוכה כזאת, או עם אישיות נמוכה כזאת, פתאום יקבל איזה מין שפע, הוא פתאום יזכה נגיד באיזה פרס כספי, זכה בפיס. מה קורה לאדם חסר אחריות, חסר משמעת עצמית, חסר ערכים, חסר אידיאלים, כשהוא פתאום זוכה בפרס כספי? עד היום, אפשרות אחת שהוא ישתאבד לזה. יצא לתרבות רעה, כלומר יתחיל להתמכר לממון ולתענוגות. אפשרות שנייה, שהוא יגלה את העצלנות הטבעית שלו. כלומר, עד היום הוא הלך לעבודה, כי לא הייתה לו ברירה. כי אם לא הלך לעבודה, ממה יחיה? עכשיו יש לו ממה לחיות. אז הוא סתם אדם עצלן, חסר אחריות. כלומר, אדם או עם עם אישיות שפלה, א', הוא לא צריך את רוחב החיים, את הרחבת החיים. ב', גם כשהוא יזכה לזה, זה רק יפריע לו, זה רק יערוס אותו, זה ימוטט אותו, כי הוא לא יודע איך להתמודד עם זה. הוא יתמכר לזה. ולצערנו הרב, המציאות מוכרחה שזה נכון. כי לעם שפל אין צריך הרחבת החיים. ועוד, תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה, שתתנהו לנום בחק הצלות, באשר אין לו מעורר הכרחי, זאת אפשרות אחת, או שתוציאו לתרבות רעה. זה קורה לפעמים כל מיני סיפורים כאלה בתקשורת, שאדם שפתאום זכה באיזה פרס כספי, והוא לא יודע איך לקבל את זה, איך לאכול את זה, כל החיים נהרסים, המשפחה מתפרקת, הכל מתפרק. למה? כי כנראה האישיות הזאת, אין לה את העצמיות, אין בה את הערכיות, אין בה את המוסריות, אין בה את המשמעת העצמית, כדי לדעת איך לכוון את כל זה נכון. אז הוא לא יודע, אז או שהוא נכנס למציאות של עצלות מוחלטת, או שהוא נכנס למציאות של התמכרות והשתעבדות לכל מיני יצרים. ואז מה, לכל המסגרות והמשמעות של החיים, מאבדות אצלו את הכיוון בכלל. אומר הרב, זה נכון כל וחומר אצל עמים שהם עמים שפלים. אבל עם נעלה וגוי קדוש, אבל עם גדול, כמו עם ישראל, ראוי הוא שיחיה חיים של הרחבת הדעת. זה בושה שעם ישראל יחיה חיים מצומצמים. לא על הלחם לבדו, כי אם על כל ברכת השם. חיי התענוג, ולא רק ההכרח, הנלקח לתעודת רוממות הנפש ומרומם גוי. על כן, מה זאת ההבטחה הזאת של ארץ זבת חלב ודבש? על כן, לאות על מצב ישראל הרם שלסוף כל סוף יגיעו אליו, באה ההבטחה כי ארצם תהיה ברוכה ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, ההבטחה שהארץ תהיה ארץ זבת חלב ודבש זה לא הבטחה על הארץ, זה הבטחה על העם. זאת הבטחה על מדרגת עם ישראל. עם ישראל הוא עם כזה שיוכל לעבוד את השם לא רק אפילו מתוך חלב ודבש, אלא על ידי יעבוד את השם ברוחב ובהתעלות רוחנית יותר עליונה בזכות החלב והדבש. ובזאת נתבשרו האבות שיהיו בניהם אנשים רמי מעלה, שברכת השם הרוחנית תתגבר בהם על ידי חיי השלווה והעידון. לא רק שחיי השלווה והעידון לא יצמצמו ויפריעו לעבודת השם, אלא הפוך, יגדילו וירחיבו ויעמיקו את עבודת השם. אף על פי שלחלב ודבש יכולה להיות בהם זיווה, יכולה להיות בהם מחלה, נכון? אף על פי שבאשמת הדורות שראו בחירתם נתקיים באבוננו וישמן ישורון ואיבת, ואכל וסבע ודשן ופנה אל אלוהים אחרים, נכון? מכל מקום, זאת היא מחלה עוברת, למרות שאולי זה רוב ההיסטוריה שלנו. אני מדלג. אבל הגוי שנוצר לגדולות יישאר על אופיו, להיות מלא זיו החיים, ועם הנוצר לחוכמה ודעת להפיץ אורה ובינה רבה בעולם, אי אפשר לו שיחיה חיים של צמצום, ואין דבר המחריב דעתו. כלומר, בקיצור, המקום היחידי בעולם שבו אפשר לגלות באמת והיה השם לי לאלוהים, זה ארץ ישראל, אל הם. רק פה אפשר לגלות את עבודת השם המיוחדת. נחזור לרמב"ן עכשיו 4, יהיה ברור. והיה השם לי לאלוהים, איננו תנאי כדברי רש"י, אבל הוא נדר. ועניינו, אם אשוב אל בית אבי, אעבוד השם המיוחד, בארץ הנבחרת, במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית אלוהים, ושם אוציא את המעשר. ויש בעניין סוד, ממה שאמרו כל הדר בחוץ על הארץ, דומה כמי שאין לו אליה. עכשיו בואו נחבר את כל הפרטים. לנדור נדרים זה דבר חמור. מדוע?
כי זה ההווה שמחובר לעתיד ואין קשר בין ההווה לעתיד, אז ממה נפשך כל החשבון שעשינו מקודם? אבל אם יש מציאות שההווה והעתיד מחוברים, אז זה לא נדר. ואם מדובר על עבודת אלוהים, ולא רק עבודת השם, אם מדובר על עבודת השם בארץ ישראל, שהופכת את העבודה שלנו לעבודת השם, לעבודת אלוקים, אז פה זה מצווה. עכשיו בואו תראו דברים מזעזעים קצת. אחד מגדולי עולם, רק שנייה אחת, אחד מגדולי עולם בדורות הקודמים, הרב טויכטל, בעל עם אבנים שמחה, כידוע הוא נרצח בשואה, הוא היה יהודי הנקרא חרדי, ובעקבות מקור 12 ו-13, בעקבות כל מה שהוא עבר, אז הוא שינה את השקפותיו, ונהיה ציוני גדול, וכתב בשואה בגטאות, בגטו, בלי ספרים, כתב ספר "אם אבנים שמחה". וכשהוא כתב את הספר הזה, אז בהקדמות לספר, אז הוא כותב מה גרם לו לכתוב את הספר הזה. תראו מה הוא כותב בשואה, אחרי זה הוא נרצח בשואה, והבן שלו אחרי זה הוציא את הספר. למרות שבנו עם השקפות אחרות, אבל מתוך צוואתו של אבי, הוציא את הספר. אחד הספרים החשובים ביותר, בענייני גאולה. תראו מה אומר, "אם אבנים שמחה", בגטו. 12. אזי אקבל עליי בנדר, כמו הנדר של יעקב אבינו עליו השלום, לחבר ספר תכף אחר שירחיב השם לנו מצר, ספר הנוגע לכבודה של ארץ ישראל. זה הוא כותב בגטו. לחפש בזכותה או בזכותה לרומם קרנה בכבוד, ולהראות לפני כל עד כמה החיוב עלינו לבנותה ולשכללה ולכוננה עליון ולהרימה מאפרה. ושכל אחד מישראל ישתדל בבניין ארצנו הקדושה. ושבזה תלויה כל גאולתנו. צריך לזכור מה היה הרקע שלו, הוא יצא נגד כל רבותיו, ומה הייתה הסיטואציה שבה הוא אמר את הדברים וכתב אותה. וארץ ישראל, שהיא האם, לכן אם הבנים שמחה, האמא שלנו שמחה שאנחנו נחזור אליה, את זה הוא כותב בשואה. וארץ ישראל, שהיא האם של האומה הישראלית כמובן בירושלמי, מתגעגעת וממתנת עלינו בחילון עיניים, שנשים ליבנו עליה לכוננה ולייסדה ולהרים חומותיה על דגל הכבוד, כולנו, מגדולנו ועד קטננו, ועד קטננו. כל זה אבאר בעזרת השם בספרי הנ"ל, לכבוד קודש בריחו ושכינתה, ובזכות זה יגן השם בעדנו ובעד כל ישראל הנתונים בצרה, וגם עליי בכללם, ואקווה אל השם השומר ישראל שישמרני מן המזיקים, ויחזקני בבריאות שלמה, ולא תהיה להם שליטה עליי ועל ביתי בכלל כל ישראל, ושאוכל לקיים נדרי שנדרתי. כאן הוא כן נדר נדר. הוא נדר נדר של והיה השם לי לאלוהים. זה לא נדר רגיל. זה נדר שההווה והעתיד לא מחוברים. אבל זה נדר לכבודה של ארץ ישראל. ביחס לכל מה שקשור לכבודה של ארץ ישראל, מצווה לנדור נדרים. אנחנו רגילים לחשוב שמצווה לנדור נדרים, כמו שראינו כל משכן ערוך, רק ביחס לזה שנלמד יותר תורה, עוד שעות, עוד הספקים, עוד דיון, נקיים עוד איזה מצווה. לפי מה שכתוב פה, פשט הפסוקים על מה יעקב אבינו נדר נדר. והוא נדר נדר שההווה כעתיד, אצלנו ההווה לא כעתיד. אבל ביחס למה? ביחס לכבודה של ארץ ישראל, ביחס לזה שבאמת נמליך את השם, השם הוא אלוהים. רק בארץ ישראל, ביחס לזה מותר לנדור נדרים. אני אומר את זה במילים שלנו. מותר לנו לנדור נדר, אם עד היום אולי כל אחד מאיתנו עבד את השם בצורה מקובצת, בצורה של לחפש את השם באיזה מין מקומות רוחניים כאלה נבדלים מן המציאות, נבדלים מהחיים הטבעיים, ואנחנו לפעמים רואים איזה נתק, איזה פער בין הקודש לבין הטבע, אולי, אני לא יודע, אבל לפי זה יוצא אולי, הנדר היחידי שאדם יכול לנדור לעצמו, גם אם ההווה לא כעתיד אצלו, כמו פה, זה ביחס איזשהו נודר, שבעזרת השם, הוא יגיע למקום כזה, למצב כזה, שהוא יעבוד את השם כקודש בטבע, לא כקודש שמתבדל מהטבע. אדם נמצא במכון מיר, היא נמצאת במכון אורה. איזה מין מעבדה, חממה, אינקובטור. תסלחו לי שאני אומר את זה, כן? צריך אולי לנדור נדרים. שמה? שכשאני אצא מפה אני אקדש שם שמיים. בשביל מה אנחנו פה? בשביל להישאר בתיבת נוח? אנחנו פה לכבודה של ארץ ישראל. תראו מה הוא כותב בפסקה הבאה. ועלו מצאתי ב-13, ועלו מצאתי בספר הקדוש דברי אמת לרבנו איש אלוקים מלובלין,
מפרשת ויצא, שהביא שכל נדר יעקב, זה בכלל לא היה בשבילו, אלא לדורות, היה בשבילנו אתה בעקבת דמשיחה, כדי שנשוב בשלום להר הקדיש אשור בטבא, כך כותב רבי צדוק הכהן. וכן כתב בספר בית אלוקים וכולי, אני מדלג, הרי לדברי רבותינו, כל נדר יעקב סובב עלינו, מה לעשות אתה באחרית הימים לקרב לנו את הגאולה? וכיוון דכבר הבאתי בשם הזוהר והתוספתא שיעקב נדר בעת הצרה לשוב לארצנו, הרי דעת זה הוא הורה לנו לעשות אתה בעקבות דמשיחא, ורק זה יושיענו מצרה הגדולה שאנו בה כעת, בגטאות. וזה אמת הוא ברור לאמיתה של תורה. ועיין רש"י, שבזמן שאדם בצרה ונודר נדר להשם, צריך להזכיר את יעקב אבינו. דעה שלמה, שיטות שלמות העניין הזה, שכשאדם נודר נדרים יגיד שהוא ממשיך את הנדר של יעקב, לא סתם נדר, ממשיך את גדרו של יעקב, שממנו למדנו זאת. וכן הוא במדרש, חיינו שאנו עושים זאת על דעת יעקב אבינו אין שם. הנה הסיכום, ממש מרתית. ואני בנדרי, אומר בעל אבא נשמחה, השם מקום דמו, ואני בנדרי עשיתי לגמרי כיעקב אבינו, לעורר בזכותה דיישוב ארץ ישראל. על כן בוודאי שתעמוד לנו זכות ארץ ישראל כמו שעמדה ליעקב אבינו והקיים נדרי בשלמות, ויפעול ספרי אם ירצה השם, הלב אחינו בני ישראל שבגולה, למאוס מעטה בארץ העמים, ולשוב ולחמוד את ארץ חמדה שנחלנו מאבותינו, ובזכות זה נבשה בישועה שלמה במהרה בימינו אמן. הוא לא זכה לזה, אבל אנחנו זכינו לזה. אנחנו זכינו ללמוד את ספרו, ומי שלא זכה כדאי שיזכה, ומי שזכה כדאי שיזכה עוד פעם. חשוב לחזור על זה. סליחה? טוב, אנחנו לא המזכירה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא המזכירה. אבל בכל אופן, מה יוצא לפי זה? לפי זה יוצא דבר חשוב מאוד. שנדרים לא. למה? כי קודם כל בואו נחיה את ההווה, ולא נחיה את העתיד. מצווה ומעשים טובים, או חס ושלום להפך, צריך לקיים בכל מקרה. נדרים שבהם המציאות של ההווה היא כעתיד, כמו המציאות של יעקב אבינו, זה כן, כי זה לא נדר. אבל גם אנחנו, שההווה והעתיד שלנו אולי לא מחוברים, יש דבר אחד שבהקשר אז, בהקשר שלו, אולי, אני לא פוסק פה הלכה, אבל הכיוון, אולי כן לנדור נדרים. אם אני שמחה, נודר נדר. בגלות, בשיא החורבן, בשיא השואה, בשיא החושך, נודר נדר לכבודה של ארץ ישראל. אז מה נגיד אנחנו? אז כל אחד מאיתנו, כשהוא נמצא בבית המדרש, אני באמת אומר את זה לעצמי עכשיו, כשהוא נמצא בבית המדרש, יקבל על עצמו, אולי בלי נדר. אולי עם נדר, אני לא יודע. יקבל על עצמו לגלות כבודה של ארץ ישראל. כבודה של תורת ארץ ישראל. אז נכון שברוך השם אנחנו לא בגלות, אנחנו בארץ ישראל ובירושלים ובתקופת גאולה. ברוך השם. אבל יש עוד הרבה עבודה. יש עוד הרבה מה לעשות. אז נכון שטוב שלא יהיה נודר כלל, כמו שאמר רבי מאיר. ואם נדר, אז עדיף שידור וישלם. אבל לך תחיל עדיף שלא ידור. אבל ביחס לקדושתה של ארץ ישראל, צריך לנדור. אני רוצה להגיד את זה רגע במילים פשוטות. באמת במילים פשוטות. אנחנו פה במכון מיר ומכון אורה, באמת זוכים לדברים גדולים. לפעמים בעל המתנה לא מכיר במתנה. כל מי שבא לכאן מבחוץ, אז הוא פוגש דברים גדולים פה. הוא שם לב שיש כאן משהו גדול מאוד. יצא לנו השבת, זכינו להריח לא מעט אורחים כאן במכון. מופלא מאוד, תגובות מופלאות. ממש לא כל דבר אני יכול לפרט. תגובות מופלאות, אולי סיפור אחד אני חייב לספר לכם. סיפור ש... גם סיפור לנו בשבת. אחד החתנים, סיפור ממש מרתיק. אחד החתנים שהתחתן השבוע, אז המשפחה שלו מרקע מסורתי על גבול החילוני. והמשפחה שלו הייתה פה בשבת, והאימא של האימא, הסבתא, הייתה בשואה באושוויץ בת 14. ואישה לא דתייה, אולי אפילו מאוד חילוניה, אנחנו לא מחלקים ציונים, אני לא יודע. וכשהיא עמדה על יד החופה באותו ערב השבוע, וראתה את הנכד שלה, בירושלים, מתחתן, עם כל האווירה מסביב של קדושת ירושלים, קדושת התורה, קדושת ארץ ישראל וכו', עמדה ואמרה לאימא של החתן, ניצחנו את הנאצים. זהו. ניצחנו את הנאצים. אז ביקשתי השבת מאבא שיגיד את זה, כשהוא כן אמר כמה דברים, בסוף הוא אמר את זה נכון, מתי זה היה? בקידוש זה היה, בקידוש. שיגיד את זה לנו, חשוב לנו לשמוע את מה שהסבתא אמרה. הסבתא כשהיא ראתה את המעמד הזה אמרה, ניצחנו את הנאצים. זה צוואה. זה צוואה לנצח את אותה, איך נקרא, את אותו חושך, את אותה תומעה, את אותה רשעות. אז אנחנו ברוך השם זוכים כאן במקום הקדוש הזה, זוכים להיפגש עם תורת ארץ ישראל, עם כבודה של ארץ ישראל. אבל לא כל, עדיין לא כל המשרד זכה לזה. חלק מהמשרד יושב פה, לא זכה מספיק לתורה. חלק מהיושבים פה, עדיין אולי לא זכו לתורת ארץ ישראל. גם אנחנו עצמנו לא זכינו מספיק לתורת ארץ ישראל, צריך כל מה להתחדש ולהתפתח. אבל לפחות, בהקשר הזה, וידר יעקב נדר לאמור, אם כתוב בספרים הפנימיים, כמו שאנחנו עכשיו ביום אני שמחה, שהנדר של יעקב הינו נדר לדורות, אז כמו שהיה נדר בתקופת הגלות לארץ ישראל, אולי אפשר להגיד, שזה נדר בתקופה הזאת, בעזרת השם לתקופות המתפתחות עלינו לטובה. אנחנו אולי הדבר היחידי שאנחנו צריכים לדור נדרים, כמובן בלי נדר, אבל רק בשביל, אני משתמש במושג של נדר, כשמי עד כמה זה חשוב, שבעזרת השם, כל אחד מאיתנו, ביתו ובזמנו ובמדרגתו. אני רוצה שוב פעם לקרוא את הרמב"ן מקור 4, אם אפשר. והיה השם לי לאלוהים, ועניינו, אם אשוב אל בית אבי, אעבוד השם המיוחד בארץ הנבחרת במקום האבן הזאת שתהיה לי בית אלוהים, ושם מוציא את המעשר. את זה צריך ללמד את עצמנו, ואת זה צריך להשפיע על עם ישראל. מה זאת, והיה, מה זה והיה השם לי לאלוהים? מה זה כל הדר בחוץ על הארץ? דומה כמי שאין לו אלוה. תראו מה אומר הרמב"ן מקור 7, פה נעצור. מה זה בפרק למדי בסוף, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם. מה זה הביטוי הזה, ושב שם? אז הרמב"ן מתלבט, הוא אומר בהתחלה, הוא לא יודע מה זה. בסוף הוא אומר שורה אחרונה, ואולי ציווה ושב שם לפנות מחשבתו לדבקה באל. ולפי מה שהלכנו היום, לא לדבקה באשם. לא לדבוק באשם, לדבוק באל, לדבוק בתורת ארץ ישראל, ולדבוק באחריות ובמחויבות, אפשר לומר, להפיץ את תורת ארץ ישראל, ולהשפיע כל אחד במקום שבו הוא נמצא. ואם אנחנו נחשוב שזה נטר, אנחנו מנטרים, כנראה שאנחנו כבר תקופת גאולה, וכנראה שכבר עם ישראל בשל, ואנחנו לא מנטרים. לכן לא למנוע טוב מבעליו, ועם ישראל זקוק באמת לגודל הזה ולתורה הזאת, ואם נלמד מיעקב, נלמד כמה דברים. קודם כל, לא לנדור בכלל. לא לכוון את עבודת השם שלנו על ידי נדרים. להשתדל לא לנדור בכלל. אני יודע, לבעלי תשובה, בעלות תשובה זה קשה מאוד. להשתדל לא לנדור נדרים, לא להתעסק עם נדרים בכלל. עדיף שלא לנדור. כל הנודר, כאילו קים במעבם כמו, חז השלום כאילו קריב קורבן. לא לנדור נדרים. רק במצבים דחוקים, אם אין ברירה. ואפילו הייתי אומר, עם התייעצות עם תלמיד חכם, שמכיר את פלוני שרוצה לנדור, אם זה מתאים לו וכו'. בנושא הזה של כבודה של ארץ ישראל, בנושא הזה של השפעת תורת ארץ ישראל על כל עם ישראל, בנושא הזה אנחנו צריכים, במרכאות, לנדור בלי נדר, לנדור שאנחנו, כשאנחנו נצא מהחממה הזאת, אנחנו בעזרת השם כל אחד במקומו, לפי כוחו ואישיותו, ינסה להפיץ את זה, ינסה להשפיע את זה. כמו שהבני שמחה אמר, אני אכתוב ספר, אז כל אחד מאיתנו, בעזרת השם, יעשה את העבודה שלו במקום שלו. רצית להעיר משהו? טוב, זה נושא רחב שאנחנו לומדים אותו בשיעורים אחרים. כן.
תראה, בשיעור 11,
זה גם סוגיה אחרת. אם נקנה בייסורים כדי לגלות את הגודל הזה. זה גופה, כי בארץ ישראל בעל הכוחות כולם מגלים את דרך כל הצדדים. זה בדיוק. טוב, שאלה אחרונה.
העבודה של השם דרך הבחינה של אלוקים זה חידוש בשביל יעקב, עד אז זה לא היה קיים?
עד אז כנראה זה לא היה קיים. כלומר, זה הפוך על הפוך. כלומר, דווקא היציאה לחוץ לארץ, וההתעכבות בחוץ לארץ, והסיבוכיות של חוץ לארץ, היא זאת שמאפשרת לחזור לארץ ישראל ולגלות והשם לי לאלוקים. טוב, נזכה בעזרת השם לא לנדור נדרים, ושהשם יהיה לנו לאלוקים.